Daf Mem Gimel Amud Aleph Shliach Nasaed. Itma Rav Amar Shliach Nasaed, Devei Rabbi Shila Amri Ein Shliach Nasaed. Lichora, Lichora Rav Tzodek. אין סיבה שלא, זה לא, למה לא? אז הגמרא באמת שואל רק על הטעם של רבי שילה. מה איתה עם דבי רבי שילה? ההווה מינה שהגמרא מביא, זה חשוב בשביל ההמשך. אז נביא גם את ההווה מינה, אחר כך נלך לעיקר. אילם משום דלא אמלי, הווה לי עד, אל מיאת הקידש אישם בפני שניים, ולא אמליהם אתם מדי, הכנמי דלא הווה הוא קידושי, אז מחפשים סיבה אחרת. זה גמרא קצת מוזרה, גמרא, אולי בקצת הסבה הזאת, זה לא יכול להיות. היא לא הסבירה, היא רק דוחה את זה אוטומטית. בכל מקרה, בגמרא כתוב במפורש, דבר פשוט, שלא צריכים לייחד עדים בשביל עדים. אלא כפי שרש"י ותוספות מסבירים, יש בדיני מומנות, לא בדיני מומנות, בדיני הודעה, יש דבר כזה, אדם מודה. הולך לחבר, ואומר, אני חייב לך מיליון דולר. אז הוא לא חייב. הוא יכול להגיד משעתי הניבח, זה לא רציני. כדי שנדע שזה רציני, אז אחד מהדרכים זה שהוא אומר לשני אנשים, אתם מידי. ואז הוא כבר לא יכול, הוא לא סביר שהוא מתלוצץ. עכשיו יש דין של אתם מידי, זה לא שצריכים לנות עדים. גם עדים, גם אם לא יגיד את העדים עם עדים. אין מעשה. שני עדים עדים שאמרתי, לפלוני, אני חייב מיליון דולר. אז מאמינים להם, אבל הוא לא חייב. הודעה איננה נאמרת, העדים כן נאמנים. עכשיו יש דין של אתם מידי, אבל דברים רציניים, אדם מקדש אישה. אז אדם מקדש אישה, אז אין סיבה ש אין סיבה שהוא צריך למנות עדים. אז אומר הגמרא, אז למה אין שליח נעשה עד? אלא, כאן הגמרא פתאום כן מסביר את רב, למרות שלא היה צורך לפני כן. אלא אמר רב, שליח נעשה עד עלומי כמעלימנה למילתי. לא הצלחתי להבין מה רצוי פה, פירוש המילים, זה מחזק את הדבר, רש"י כותב, אלומי אלמוה למילתא דעדות, כשעשה הדבר ידי שליח. רב אומר, זה אפילו יותר טוב. לא יודע מה הוא רוצה להגיד בדיוק, אבל בסדר, רב אומר, זה טוב. דבר רבי שילה אמרי, אין שליח נעשה אי, כבן יממה שלוחו של אדם כמותו, הבלי כגופי. אז דבר רבי שילה אומרים, שכיוון ששליח שלנו כמותו, והוא פסול העדות על עצמו, על קידושי עצמו, אז גם העד גם כן פסול, כשלוחו של אדם כמותו, הבלי כגופי. וכמו מביא מחלוקת בית שמי ובית הלל, כולם מסתדרים, בסוף הגמרא כותב, והלכת השליח נעשה. מה פירוש המחלוקת. כלומר, השאלה כאן היא מוגדרת בידי הגמרא. האם שליח יש לו דין, כיוון ששלוחו של אדם כמותו, השליח שמבצע לא יכול להעיד על עצמו כמו שאדם לא יכול להעיד על עצמו. אחד אומר, כן, אחד אומר לא. מה השאלה? אני נתפסתי כאן קטע מאור שמח. הוא מסביר את זה בעריכות בחידושי ירמי השמחה. כאן זה היה דרך אגב למשהו אחר, אבל הנקודה נמצאת פה. אז אני מתחיל מה שהתפסתי פה, זה בעצם אמצע העניין, אבל הכוונה ברורה. הוא מביא מחלוקת אחרת. מחלוקת מעניינת. הפרח חולק על הרמה, אם גירש השליח בנייר שלו ממעני. יש דין, הגט צריך להיות שייך, הנייר של הגט צריך להיות שייך לבעל. בגמרא לא כתוב בדיוק למה, אבל זה כתוב בגמרא מפורש, בפרק שני. אז אם אדם מגרש על ידי שליח, האם יכול השליח לגרש בנייר של השליח? אז הכתב הפרח, כיוון השליח במקומו, לא באינתו לאו יגט משל הבעל, אלא כיוון דבי משל שליח סגי. אז גם כן תלוי בזה, וכאן הוא יביא את, את החקירה. הוא יצא לפני כן, אני מתחיל מפה. דאם נאמה דרק הפעולה חשוב כאילו עשה משלח, ועדי בי שיהיה נייר של הבעל. דיאז נעשה כגרי שבעל בנייר שלו. אבל כאבי נייר של השליח, עד תומי עדיף מאילו הנייר של אחר, שלא יקנה לבעל, והבי כאילו גירש בנייר של אחר. אבל אם גוף השליח הוא עכשיו לגירושין כמשלח, יש מקום לומר דסגי שיהיה משל שליח. זה לא, כמו זה בערך החקירה של לפני שלושה שבועות ולפני שבועיים. יכול להיות שהאוסמח הבין את זה קצת אחרת, אבל בערך מה שהוא אומר, אם מדובר שהתפקיד של השליח זה לייחס את המעשה למשלח, לפני שבוע הבאתי אוסמח שכך הוא הגדיר את זה, לא מייחס חלות, אלא מייחס מעשה. אבל דתי זה נכון גם אם הוא מייחס חלות, אם התפקיד שלו זה לייחס, אז בסופו של דבר, מי גירש? אם זה מעשה, זה ברור. אם השליח מייחס את המעשה למשלח, בסופו של דבר המשלח גירש. אם המשלח מגרש בכוח של המשלח, אז צריך להיות הנייר שלו. אבל אם בלשון שלו, שזה לשון, אנחנו לא רגינו, אם גוף השליח הוא עכשיו לגירושין כמשלח, שזה קודם כל מקביל לצד השני לפני שלושה שבועות, המשלח מעניק כוח לשליח לגרש. אז מי מגרש עכשיו? השליח מגרש. הוא כאילו, השמח כתב את זה בצורה לדעתי קיצונית מדי, הגוף שלו הוא עכשיו לגירושין כמשלח. ועל זה דיברנו, אם יש דבר כזה, שליחות בגוף. אבל בכל מקרה, יש לו עכשיו את הכוח לגרש, כי הוא קיבל את זה מהמשלח. אז אם יש לו את הכוח, אז יכול להיות, יש מקום לומר, הוא אומר את זה בהסתייגות, יש מקום לומר, דסגי שיהיה משל שליח. כיוון שהוא המגרש, בכוח שיש לו, נכון, בהשלה, אבל יש לו, אז הנייר שהנייר יש לו. זה יכול להיות. ויש לתלות בזה גם נפקמין השני, ספק האחרונים ברכות חמץ, אם יקנה השליח מטלטן אגב קרקעות של עצמו, מי קונה? חמץ מוכרים על ידי שליח. אז עושים כל מיני קניינים שם, אחד מהם זה מטלטן אגב קרקעות. איך שכתוב בשטר המחירה, זה המוכר, הבעל הבית, אז הוא גם מוכר את החמץ, וגם מוכר לגוי על ידי שליח קרקע שלו, של המשלח. ואגבו את החמץ. ומה יהיה אם השליח ימכור את החמץ שלי אגב המקרקעין שלו? זאת אומרת אותו דבר. אם השליח הוא המוכר את החמץ שלי, אבל הוא המוכר את החמץ שלי, אז הוא יכול למכור את זה אגב הקרקע שלו. ואם הוא רק עושה פעולה, אבל הפעולה הזאת בסופו של דבר מתייחס אליי, אז צריך להיות אגב שלי. ואז הוא כותב, ולכאורה הוא פלוטת בעלי התלמוד בריש פרק איש מקדש, רבי משה נכנס העד, עלו מכאן ניתן למלטל, ואפשר אמר אין שליח נכנס העד, כמדי אמר מה שלוח שלם כמותו, הבלי כגופו. הרי זה בזה פליגי. רבי שילה סבר, זה שליח נכנס כגופו של משלח, גם לשון הגמרא, כגופו. ורב סבר דרק שהפעולה של השליח מתייחסת אל המשלח. רבי כאילו נעשה מגוף המשלח, ואין השליח בעל הדבר שהוא פסול עדות. טוב, אז הסבר שלה הוא שמח לגמרה שלנו, זה כמו ברב שילה זה מפורש, רב שילה אומר שהשליח הוא כמותו, לא רק לגבי היכולת של הפעולה, אלא לגבי הזהות, ולכן יש לו פסול של בעל דבר. השאלה היא למה הרב חולק? אז הוא שמח מניח שהרב חולק על עצם ההגדרה הזאת. אתה אמרת שכיוון שהוא כמותו, אז לכן הבא לי כגופו, אני אומר, הוא כמותו ולא כגופו. מה זה כמותו ולא כגופו? הוא מייחס את הפעולה. אבל בסופו של דבר, הפעולה נעשית על ידי משלח. בלשון שהוא שמח, גוף המשלח עושה את הפעולה. ולכן, השליח קשה לעדות, כי הוא לא בעדות. אוקיי? אז זה הפשט של האור שמח. שהמחלוקת בגמרא היא האם. זו מחלוקת לכאורה מאוד מאוד חשובה, כי זה בעצם נושא שדיברנו עליו כל הזמן. מה זה שליחות? שליחות נותן זהות בעל דבר וכוח בעל דבר. כמו, קודם כל, שליחות נותנת כוח בעל דבר למשלח, ולכן גם זהות בעל דבר למשלח. נפקא מינה שהוא פסול לעדות בתור בעל דבר. או ש... שליחות איננה נותנת כלום, לא נותנת זהות לשליח, אלא מאפשר לשליח לייחס את הפעולה בחזרה למשלח. ואז מי הוא המגרש? מי הוא הבעל דבר? המשלח. ולכן השליח הוא קשה לעדות. אוקיי? זה פירוש זה פירוש מצוין. אחר כך נשאל שאלה, אבל שאלה קשה בכל מקרה. חצי מהפירוש הוא כמעט מפורש בגמרא, החלק השני זה לסתור את מה שאנחנו בחלק הראשון. הבעיה בפירוש הזה, אם תשאל אותי, זה שהוא יותר מדי טוב. כי זאת כלל חקירה שלנו, ואנחנו עשינו כבר דברים עם החקירה הזאת. לדוגמה, לפני הרבה זמן, בשיעור הראשון, הזכרתי שיכול להיות בהחלט, ונראה לי שזה נכון, שבנושאים מסוימים משתמשים בשליחות מסוג זה או אחר. נניח בגט, אז השליח צריך לקבל את כוח גירושה. ולכן הסברה היא שהנקת סמכויות, לפי ההנחה של האור שמח, אז במקרה כזה, אז הוא יהיה פסול לעדות. אבל אנחנו פוסקים ששליח נעשה עד בלי שום הבחנות. אז אולי אני טועה בהבנה שלי שם, נכון? במקרה אחר, לדוגמה קידושין, כך הסברתי את הסיבה שצריכים שני פסוקים, אחד בקידושין ואחד בגירושין, אז בקידושין יכול להיות ששם אני לא צריך להיות, אני לא צריך סמכות כדי לקדש אישה. כל אחד יכול לקדש אישה. עכשיו זה רק התייחסות הפעולה. זה מחיר. הפשט הזה, בגלל שהוא משתמש בהבחנות שכבר השתמשנו בהם, אז לכאורה הוא גם יהיה כפוף להם. הוא שמח לא כפוף, אבל אני כפוף, כי אני הזכרתי את זה. הפירוש השני הוא כאן באבני מילואים, מקום מספר 5. הוא שואל שאלה, הוא פשוט לא הבין את מה שאור שמח היה פשוט. הקטע המפורש בגמרא היא שאומר רב שילה, שלוחו שלום כמותו, ולכן הבלי כגופו. אז אור שמח אמר, רב חולק. האור שמח אומר, פשוט שחולקים. מה הספרה? כי הבלי כגופה, מה יהווה? הברדב הגופי היחד מסתלק מגרמת ממון יכול להעיד. כדי אמרי לנשות ומעיד עם זה לזה. חינם הוא נמה בעל המקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. וכולו. במכן, החנמי נהיד הבלי כגופי כיוון דאין בו נגיעת ממון, למה לא יוכל להעיד? מה ההנחה של האבני מילואים? לא בסוגיה שלנו, זה בסוגיה אחרת. האבני מילואים מניח שפסול בעל דבר זה פסול נוגע. נכון. יש הרבה פסולי עדות. אז הנמילוי מניח, יש פסול שנקרא בעל דבר. הוא מניח שבעל דבר פסול זה בגלל שהוא קרוב אצל עצמו. כלומר, הוא נוגע לעצמו. וזה מה שהוא ניסה להוכיח, שיש בעלי דבר שהם קשרים לעדות כי אין להם שום נגיעה. ניקח את המקרה הראשון, המקרה השני שהוא הביא. נאמן בא למקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. אדם מחר ולא, ועכשיו יש מחלוקת, אחד אומר מחר לי, אחד אומר מחר לי. יש מחלוקת בין שני הלקוחות. אז המוכר יכול להגיד למי הוא מחר. איי, אומר הנמינו מובל דבר, הוא המוכר. והוא אומר, אני מחרתי לפלוני. אז איך הוא נאמן? סימן, כי כרגע אין איזה שום נפקמינה, כי הוא ודאי מחר. הוא לא אומר מחרתי או לא מחרתי, זה לא ויכוח. שמחר לאל, מחר לבית. לגבי א' או ב', הוא לא, אין בו שום נגיע. אז מיד נראה, הרבה אחרונים חוקים על הנמילואים, מיד נזכיר למה, אבל לאור זה, אז הוא אומר, הוא לא מבין מה הייתה הטענה של רב שילה. אז מה אם שלוחו שלום כמותו, אבל אפילו כמותו ממש, גוף או הכל, אבל אין כאן שום נגיעה. שוב ראיתי בתשובת הריבה, שעושים בגימה שכתב זה לשון לב, אם שליח אומר, קידשתי על המשלח, והיא אומרת, לא נתקדשתי, הנה המשלח עשו בקרובותיה. זה באמת נפקמינה, באמת אדיר. השליח אומר, אני קידשתי. והיא אומרת, לא נתקדשתי. ואין עדים. כמו אין עדים עכשיו. כמעט שצריכים עדים לקידושין, זה אומר שהוא אומר, אני קידשתי אותה בפני שני עדים. והיא אומרת, לא. ועדים הלכו למדינת הים. אז מקרה שאדם אומר, קידשתי אותך, והיא אומרת, לא קידשת אותי, אז יש דין של שווי חנף שחתיך די איסור. הוא אסור בקרובתיה, והיא מותרת בקרוביו. כיוון שהוא אמר שהוא קידש אותה, אנחנו לא מאמינים, אבל הוא חייב להאמין. כן? זה נקרא שווי חנף שך. אז מה קורה אם לא אני אמרתי, השליח שלי אמר, אז הריבה שאומר, המשלח אסור. הנה משלח אסור בקרובותיה, מפני דברי השליח שהוא כמותו. ואף על פי שאין השליח כבר דבר לגמרי, דה איפסקה הלכתה בפרק איש מקדש שליח נעשה עד, בואו משם צור לקדש שליח שאין שלוחה והן עם עדיו. כלומר, אנחנו פוסקים שהשליח קשה לעדות. אז הוא לא ממש כמו בעל דבר הזה, איך הוא יכול לעשות את הבעל דבר מדין שווה כנפשך? אז הוא כתב, משום דה אינו נוגע בדבר, ואין לו הנאה בעדות זו, אבל מקום מקום הרי הוא כמותו בכל ענייני השליחות. אני חושב, לדעתי, לא בדקתי, לדעתי זה כבר אבני מילואים, זה לא כתוב בריבש. הריבש רק אמר שהשליח אוסר את המשלח. טוען אבני מילואים, שזה חייב להיות בגלל הסברה שהם גוף אחד. שווך הנפשך, האמת שזה דין, גם עכשיו זה לא כל כך מובן, שווך הנפשך זה דין שאדם צריך, הוא נאמן על עצמו. אז למה שליח נאמן על המשלח? אז הוא אומר, זה בגלל שהוא כמותו. אז אם זה כמותו, אז למה הוא קשה לעדות? אם הוא יכול לסור את עצמו במערכות, אז למה הוא נאמן להתיר את עצמו? או לקבוע משהו אחר על גבי עצמו. אז הוא אומר, אתה רואה, זה בגלל שהוא נאמן, כי הוא לא נוגע בדבר. למרות שהוא כמותו ב-100%, אבל הוא לא נוגע בדבר, ולכן הוא יהיה קשה. ולזה היה דעת מי שסובר שאין שליח נעשה עד לומר שהוא כבר דבר לגמרי, אבל פי שאין נוגע בדבר. ובזה לא נסך על הכמותו. אבל המקום ששליח אומר בעניין השליחות, הרי זה הכל מן השיחה, זה הכל מן הריבש. עד כאן השונה. הוא מבואר, דהיינו באמת תיימד, אין הלך הכמותו, זה רבשילה, משום לאף אגד כגוף איהו, כמשהו נגע בדבר, הרי הוא עד. רבשילה סובר דקמן לגגוף איהו, אף פי שאינו נוגע בדבר, אינו עד. טוב, אז סופו של דבר, מה אבני מילואים אומר? מה המחלוקת? כל אחד סובר של שליח הוא כגופו של משלח. ולכן, אומרים שווך הנפשך. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא בדיני עדות. האם אדם שהוא כגוף הבעל דבר, אבל אין לו אינטרסים של הבעל דבר, הוא לא מרוויח מזה שהוא גוף הבעל דבר, הוא כגוף הבעל דבר בצורה אלטרואיסטית, האם הוא פסול לעדות או לא? כלומר, המחלוקת היא, האם בעל דבר זה פסול נוגע בדבר, או שזה פסול עצמאי? פסול בגברה. הגמרא שלנו פוסקת ש... שליח נעשה עד, אז אמר הגמרא פוסקת ש... פסול בעל דבר, הוא פסול נוגע בדבר. אם אין נגיעה, אין פסול. אוקיי? אז מה שלפי לסכם, מה שלפי אור שמח, החקירה בגמרא זה חקירה בדיני שליחות, צד אחד אומר שהשליח הוא כגוף המשלח, וצד אומר שהוא רק מייחס פעולה, לפי אמני מילואים, שני הצדדים סוברים שהוא כגוף המשלח, המחלוקת היא, האם גוף המשלח פוסל אותו או לא, כי אין נגיעה, או שזה פוסל אותו, זה כן פוסל אותו, כי לא צריכים נגיעה. הרי לומר, יש חקירה, האם זה משומשה שם משום מה דבר? אז מה שאתה קורא חקירה, מה זה אומר חקירה? אתה זוכר משהו שפעם קראת? אבני מילואים אומר שזה מחלוקת אמוראים. זה מה שהוא אומר. ומה זה מחלוקת בין רב לבין רב שילה. זה חקירה שלומדים כשלומדים סנהדרין. נכון? לא כשלומדים קידושין. אבני מילואים אומר, זה מחלוקת אמוראים במסכת קידושין. הרי שואל, איך זה מסתדר עם המקרים בתחילת אבני מילואים? בתחילת האור שמח אתה מתכוון? רגע, תן לי לנסות לקרוא מה שאתה שואל. אם אבני מילואים מעמיד את המחלוקת כאן בשאלה אם בעל דבר שהוא נוגע בדבר נהיה עד, המקרים שהוא הביא בתחילת על השותפים. כמו איך אותם מקרים יסתדרו עם רב שילה? כנראה זה לא אכפת לו. כי פוסקים, הגמרא פוסקת הלכה, כתוב בגמרא, והלכת השליח נעשה עד. אז כנראה לא צריכים להסביר את רב שילה. כלומר, יש לו שיטה הגיונית, אבל הגמרא כאן פוסקת נגדו, ואז יש סתם גמרות שגם פוסקים נגדו. זה כנראה, אני מניח, הוא הוכיח זה נכון, אתה רואה איך שהוא בנה את זה. הוא מוכיח שבדבר הוא נוגע בדבר. ואז הוא אומר, אז עכשיו אתה מבין את הגמרא. ואז הוא קודם, ורב שילה לא סבא ככה. זה מה שרוצה להגיד. הרבה הרבה אחרונים חולקים, וממש סוברים כמו הצד השני, שבדבר ונוגע בדבר זה שני פסולים שונים. בעל דבר ונוגע בדבר זה שני פסולים שונים. נוגע בדבר זה ברור. מה הפסול שנוגע בדבר? במילה אחת, שקר. הנוגע, כמו שאנחנו רואים, זה נגיע, זה עלול להביא אותך לשקר. ובעל דבר איננו שקר. זה פסול הגדרה. יש רייבד במכות. סוף פרק ראשון, שאומר, גזרת הכתוב, מקיים מי דבר ולא בא עלי דבר. זאת אומרת, יש כאן חלוקת תפקידים. יש את הגיבורים של הסיפור, האקטור, הפועלים, והמשקיפים. אתה לא יכול להשקיף על עצמך, בהגדרה. הראיות של המילואים הביא, הן לא כל כך ראיות. בא למקח, אתם פשוט צריכים לחשוב טוב, אבל בא למקח, הייתי אומר, הוא לא בר דבר. איך העמני מילואים הגדיר בר דבר? מי שעשה. התשובה היא שהוא לא בר דבר של הדיון. יש כאן מחלוקת בין לוקח א' ולוקח ב'. לגבי זה, הוא לא בר דבר. בעלי דבר זה אנשים שטובים זה את זה, לא אנשים שעשו פעולה חשובה. אז בזה הוא כן יכול להדיע לעצמו. כי אם היה מחלוקת בינו לבין הלקוח, אז לא. אבל כמה שמחלוקת זה בין שני הלקוחות, אז הוא במקרה מעורב, אבל הוא לא מעורב בדנטורה. אז לכן הוא לא נקרא בעל דבר. זאת התשובה. בכל מקרה, זאת דעתו. כאן יש השלכות הרבה מקומות, אבל בעיקר לגבי הסוגיה שלנו, שיוצא לפי המילואים, שגם למסקנה ששליח נעשה עד, הסברה היא שהשליח ראוי להיות פסוק, כמו יש לו שם של בר דבר, רק שזה לא משנה. אבל שליח הוא באמת עם אותו זהות של המשלח, הנה הוא יכול לאסור אותו בשפך ענף שחתיקה דייסורה. מה הוא יגיד? מה יגיד המילואים על הנפקמינות הראשונות של האור שמח? האם השליח יכול לכתוב בנייר שלו? אז לפי הגיון שלא שמח, הוא יגיד שכן, כי הוא המגרש. כן, שם זה מחלוקת הפוסקים בין הרמה לבין הפרח. בסדר, לפי המילואים יוצא שזה ברור גם למסקנה ששליח נעשה אין, אבל הוא באמת הבעל דבר, הוא בעל המעשה. הוא זה שגירש בכוח עצמו. הרל אומר, אני זוכר במאופל שמביאים כדוגמה לפסול עדים מקרה של משה ואהרון שבאים כעדים על פי שאין חשש שקר. טוב, אתה זוכר את צורת הטענה. כלומר, זה נכון, וזה אין מחלוקת. קרוב לא פסול מדין נגיעה, או מדין אהבה, או מדין חשש שקר. קרוב פסול בגלל שהוא פסול. השאלה זה בר דבר, למה הוא פסול? כן, זה לא... קרוב זה נכון. ועל דבר, אם כבר אמרת משה ואהרון, אז אם בדבר פסול, כאילו קרוב, הוא קרוב אצל עצמו, וקרוב זה פסול עצמי, בדבר זה קושק, אני עוד יותר קרוב, או שבדבר הוא לא קרוב, הוא אינטרסנט. וכמובן, נוגע בדבר. זה מה שאני מילואים טוען, שזה יסוד הסוגיה. לאור זה, אני קודם כל רוצה לבחון שאלה אין זה כל כך תשובה, אבל יש הבדל בין שתי הגישות אלו לגבי השאלה הזאת. הגמרא, מיד אחרי זה, בעמוד ב', הגמרא מביא שורה אחרונה של עמוד א', כתוב, אמר רב אמר רב נחמן, אמר לשניים צאו וקידשו לי את האישה, הן הן שלוחה והן הן עדיו, שליח נעשה עד, וכן בגירושין וכן בדיני ממונות. זה צריך. כמו שהוא עד, למה צריכים להגיד את זה שלוש פעמים? אז אומר הגמרא, תהי השמינה בקידוש משום דין המסרי כאתום, אבל גירושין נכו שמה אין אבנתן בה. אז הגמרא כאן, בשביל ההבה מינה, כן? הפשט של הגמרא לפני כן היה יכול להיות משהו אחר. אבל כאן אומר הגמרא, אתם אומרים ששליח נעשה עד, אז אולי רק בקידושין. אבל בגירושין יש נגיעה, שם אין נתן בה, אז אולי השליח לא יכול להיות עד, כי אולי הוא משקר כדי שהוא רוצה להתחתן איתה. השאלה היא כמובן, מה הקשר לשליחות? אז כל עד יהיה פסול מהסיבה הזאת. אין שום סיבה שהשליח יהיה יותר חשוד לשקר מדין נגיעה, מדין אין נתן בה, על האישה שהוא מקדש, הוא מגרש, יותר משני אנשים אחרים. אז אין לך עד קשר בעולם. למה הגמרא חשבה? זה רק הבא מינה. אבל מה הבא מינה? ששליח נעשה עד, זה אומר שביקרון הוא קשר, אבל חוששים שמה יבנת הבא. לא חוששים לדבר כזה, אחרת אף אחד לא יהיה קשה. כן, הרמב"ן הוא היחיד שראיתי ששאל את השאלה הזאת. נותן תשובה לא מאחוז ברורה, נזכיר אותו עוד מעט. אבל לכל עקרונית יש הבדל בין האור שמח לבין המניון בשאלה הזאת. לפי האור שמח, אז אין הכי נעמי. סליחה, נתחיל מהבני מילואים. לפי הבני מילואים, אני יכול להסביר את הגמרא. לפי הבני מילואים, המחלוקת בין רב לבין רב שילה זה אם יש כאן נגיעה. אז אנחנו פוסקים ששליח נעשה בגלל שאין נגיעה. סליחה, לא אמרתי נכון. המחלוקת בין רב לבין רב שילה זה האם הנגיעה פוסלת אותו. או שבלדובה פסול. אנחנו פוסקים כמו רב, שרק נגיעה פוסלת. ושליח אין לו נגיעה. אז אומר הגמרא, אולי יש לו נגיעה. תשאלו אותי, נו, כל אחד יש נגיעה. אז אולי הגמרא חשבה בבא מינה, שזה לא שאין פסול שנקרא נוגע, שנקרא בעל דבר. יש פסול. הוא מטעם נוגע בדבר. אבל התורה באמת פסלה בעל דבר מהסיבה הזאת. אז כדי שבדבר יהיה כשר, צריך להיות שיש לו אפס נגיעה. אם בכל זאת נשאר קצת נגיעה, אז השם בדבר נשאר, הוא פסול. אדם אחר, שאיננו בדבר, הוא לא שליח, ולכן הוא לא בדבר, אז הנגיעה הקטנה הזאת, שם אינם נתן בה, זה לא חשש רציני. אבל כדי שבדבר יהיה כשר, הוא צריך להוציא את כל החשש. כלומר, זה שיש אינם נתן בו, זה מחזיר את הדין של ברדבר למקורו. אני לא חושב שזה פשוט, אפשר היה להגיד את זה, הגמרא אומר שזה לא נכון, זה רק כמה מינה. אבל לפי אור שמח, אין מה להגיד, אבל אנחנו לא עוסקים בנגיעה פה. השאלה הייתה, האם הוא ברדבר או לא ברדבר, פוסקים כמו רב, ששליח נעשה, מה פירוש הדבר לפי אור שמח? שליח הוא מייחס פעולה, ולא מקבל סמכות, כלומר הוא לא הברדבר, אז לכן ברור שהוא כמו כל אחד אחר. הוא באמת כל אחד אחר. הוא גם כתב את זה בלשון שלו. לכן אי אפשר לשמש בנייר שלו, כי הוא כמו בן אדם זר. הוא עשה פעולה בשבילך, אבל לגבי עצם המעשה, לגבי הגירושין, הוא אדם זר. זאת הסיבה שהוא קשה לעדות. אז אין סיבה שהוא יהיה פסול בנגיעה יותר ממני או ממך. זה פלא עצם, למה גם חשבה שהוא יותר פסול? התשובה חייבת להיות שזה סברה בעל הבטש. אני חשבתי שאולי זה ככה, כיוון שהוא השליח, אז הוא מגרש אותה, אז הוא, איכשהו, הוא מעורב, אז אולי הוא יחשוב עליה. סתם עדים, באים, הם עדים, אז הם עושים את הפעולה, אבל כאן הוא לא בא כעד, הוא בא כלהיות שליח. אז הוא מעורב בפעולה, אז אולי פסיכולוגית הוא יעשה משהו. הרמב"ן אומר משהו, צריך לזכור את הרמב"ן. זה מה שהרמב"ן לא אומר את זה, אבל הוא אומר את הסברה בלבטיש הזה. סגרתי את הרמב"ן. הרמב"ן גם אומר, כיוון שהוא השליח, צריך לזכור מה הוא אומר. אז הוא עלול... טוב, שכחתי, תסתכלו ברמב"ן. הוא אומר, יש אולי יותר חשש. כלומר, משהו להסביר פסיכולוגית למה הוא יותר עלול. יש יותר סיבה לחשוד בו מישהו באנשים אחרים. בלי הסברה הזאת, שאם קבלה נקבל, אז אני חושב שזה מסתדר הרבה יותר לפי אבני מילואים. אם רק נניח, המתנה מסוימת של אבני מילואים. לא שהפסול הוא פסול שנוגע בדבר, אלא נוגע בדבר זה מה שמגדיר בלדובה כבלדובה. אז אפס נגיעה בדבר הוא קשר. אפילו טיפה קטנה של נוגע בדבר, שלא מספיק לפסול אותי, אבל זה כן לפסול אותו, למה? לא, כי זה לא אבסול, הוא לא פוסל אותו, הוא נותן לו שם של בלדובה, והתורה פסלה את הבלדובה. זה היה קצת נפקמינה, בתוך הבנת הסוגיה עצמה, בין שתי הגישות, בין שתי הגישות האלה. טוב, זה פשט הגמרא. ובזה גם, בינתיים בעצם זה היה הקודה, זה היה סיום של סוגיית שליחות. כי לפחות לפי השמח, הסוגיה הזאת היא ממש חקירה ביסוד השליחות, מה שדיברנו כל הזמן. בראשונים כאן עולים שאלות נוספות, מאוד מאוד חשובות, ונדבר עליהן קצת. הרשפה, לא הרשב השני שהבאתי, אלא הרשב הראשון. הגמרא בהתחלה, כן, כתבה, לא צריכים אתם מדי. זה היה החידוש פה. זה פשוט שלא צריכים אתם מדי. איפה צריכים אתם מדי? רק איפה שאם הוא לא אומר אתם מדי, הוא יכול להגיד שהוא עושה צחוק. אז הרשב לקח את הנקודה הזאת ואמר, בכל זאת זה קיים פה קצת. וכך הוא כותב, מקום מספר 2. ודווקא, כמו לא צריכים אתם מדי, ודווקא בשקיצ'ה בפני שניים שהם אצלם, והיא מרגשת בהם, אבל החמין לה עדים אחורי הגדר, לא. דדילמה היא הרגישה בהון לא מקו לקידושן. אלא השת הסבר דלק הסעדי, קיבלתן משום דמי דייד, אלא מקדש בלו עדי, מייחוד שני קידוש, ומרצת לשחק בו. אז הרשב"א המציא דין חדש. הגמרא בסנהדרין, על אתם מדי, מדבר על האם צריכים למנות אותם, או שמה יכולים להיות שם. עכשיו מדובר בדרגה נמוכה יותר. היחמין, יש שם עדים, אבל אני בכלל לא מודע שהם שם. העדים עומדים מאחורי הגדר. אז אומר, הרשב"א לא צריכים למנות עדים, אבל אישה צריכה לדעת שיש עדים. למה? כי יש דין שמקדש בלא עדים, אין חושן לקידושן. בקידושן צריכים עדים לקיום הדבר, ולא רק לבירור הדבר. אז לכן, אומרים לאישה, בלי עדים, תתקדשי לי, היא יכולה להגיד כן, בלי תוצאות, בלי מחיר, בלי אחריות. אז אולי היא אמרה כן, כי זה היה משחק בעיניה. כמו שזה קורה לפעמים בתנועות הנוער ובמקומות אחרים. אז כדי, זה מאותה סיבה, כדי שהמעשה יהיה מעשה ברצינות, אני צריך שני עדים שיראה מעשה ברצינות. אז אם עדים רואים, אבל היא לא רואה אותם, אז הם לא רואים מעשה ברצינות. זה החידושו של הרשפה, הלכה למעשה. צריכים לא מינוי עדים, אלא ידיעת העדים. עכשיו, ליד הסקרטי שנקרא את הריטווה, הוא אומר, היכמנה העדים לא, דדילמה היא ארגיש שבו לא מקב לקידוש. בכל זה רק ספק. אז אם זה רק ספק, מה הדין? הדין הוא שיש כאן ספק קידוש, או ודאי אפס קידוש. הוא אומר, משמע שיש כאן אפס קידוש. בכל זה קצת קשה. הוא אומר, אולי היא לא התכוונה. אבל אולי היא כן התכוונה. העדים מעידים שראו דבר שנראה כמו קידושין. הם לא יכולים להעיד על מה שיש לה בסתר ליבה. אם זה היה, אם העדים ידועים, כלומר, לתאר אצל המומחים שלנו, אם זה תחת חופה ותזמורת וצלם, אז ברור שהיא לא יכולה להגיד שהיא משחקת. אבל כאן זה היה ככה באמצע הרחוב, והיא אפילו לא ראתה שם שני עדים, אז היא יכולה לטעון. ורשו משהו שהיא לא מקודשת בכלל. אז למה אם יש ספק בכוונתה, ספק ברצינות, במידת הרצינות שלה, למה היא ודאי לא מקודשת? שאלה טובה, אם הדיקור נכון. אתה רוצה להציע תשובה, הראל? עדים רואים בן אדם מקדש אישה, לא בטוח שזה הרציני. שני עדים ראו בחור בסעודה שלישית בבני עקיבא בשבת ארגון, נותן חתיכת חלה לקלה, לבחורה, ואומר לה, היא מקודשת לי בטבעת זו קדש מסביב ישראל, והיא לא זורקת את זה. אבל זה בני עקיבא, אז אולי זה משחק, ואולי לא. אז למה נגיד שהיא לא מקודשת בכלל? אז אני אגיד תשובה אחת אפשרית. זה תלוי במחלוקת האחרונים. אבל זה מתאים לרשב"א להגיד אותו. השאלה היא, האם העדים צריכים להעיד על הדעת? עדים רואים את הטקס, את החיצוניות, את המייסה. והם לא יכולים, הם לא ראו את הדעת, האם זה עדים לקיום הדבר. אני חושב את זה דווקא בקידושן. כלומר, זה לא שאנחנו ננחש. צריכים, קידושן לא חלים אם הם לא נעשו בפני עדים. קידושן צריך דעת. אז אולי, אפילו אם יש דעת, אבל זה לא דעת בפני עדים, עדים לא יכולים להעיד על הדעת, אז זה כמו קידושן בלי עדים. תגיד, זה נשמע מאוד קיצוני להגיד דבר כזה. אז התשובה היא שהרשב"א סובר את זה. רק שהוא כתב את זה בדבר, בסוגיה שלמדנו, אבל אני חושב שלא הזכרתי אז את הרשב"א, בסוגיית אמירה. הרשב"א מסביר, בין השאר, זה הרשב"א ארוך, בין השאר הוא מסביר למה צריכים אמירה בקידושן. למה בעל צריך להגיד, הרי מקודש לי בטבעת זוג קדש משה בישראל. לא צריכים אמירה בקניינים אחרים. אז הוא אמר, בגלל העדים, כי העדים צריכים להעיד על דעת הבעל. הדרך להעיד על דעת זה להקשיב לדיבור. דיבור זה גילוי דעת. אז אם הוא דיבר, אז העדים. אם הוא לא דיבר, אפילו שזה נראה שהוא רצה. ננחש, ברור לנו, חקרנו, ראינו שלמדנו שלפני חיינו, קנה דירה, קנה אוטו, קנה טבעת, שלח הזמנות. אז אנחנו משוכנעים שהוא היה רציני. זה לא יספיק. זה צריך להיות שהעדים יכולים להעיד על כך. אחרת, אין עדים לקיום הדבר. יש מחלוקת האחרונים, אם הרשב"א יגיד את זה גם על דעת האישה. החילוק הוא לא החילוק הלמדני, החילוק המעשי הוא שיש דיבור אצל הבעל, אבל אין דיבור אצל האישה. אז איך הרשב"א יכול להגיד את זה על האישה? הלא שם העדים לא שמעו אותה אומרת כן, כי היא לא אומרת כן. יש תשובה פשוטה. אם הוא אומר לה, והיא לא דוחה, אז היא עושה על פי דיבורו. מישהו צריך לדבר. וכתוב בתורה שהוא ידבר. אז הדיבור שלו מספיק לשניהם. אבל יש אחרונים שחושבים שהרשב"א מחלק בין דעת האיש לבין דעת האישה, כי האיש הוא זה שמקדש, היא רק מסכימה, אבל זה לא המייסה קידושין מצידה. ולכן גם הדעת האקטיבית, הדעת שצריך עדות, זה רק מצידו. אם נניח שהרשב"א לא יחלק בין אישה לבין הבעל, צריכים עדים על האישה, אז כאן הבעל שאומר לאישה, הרי מקודשת לי, והיא אומרת כן. בכל זאת אין עדות על דעתה, כי הנסיבות הן כך שהיא יכולה לטעון, סביר אפילו, שיש אפשרות שהיא עושה צחוק. זאת תהיה התשובה. אני לא מכיר תשובה אחרת, חוץ מלהגיד שהרשב"א לא אמר שזה לא קידושין, רק ספק קידושין, אבל לכאורה, אם זה היה ספק, הוא היה אומר את זה. בואו נבוא לריטב"א. הריטב"א, החלק השני של הריטב"א, זה החלק שלנו, אחר כך ניתן את החלק הראשון. כן אומר מורי נורו, מצטט תרא, חבר של הרשב"א, תהיה אף אגב דלא בעיד בקידושין אתם מדי, היך הדלק הפסולים באותו ממד, זה קטע ראשון, בכל זאת צריך שיהיו עדים שם, להפוקי היטמן לעדים מאחורי הגדר. זה הפסק של הרשב"א. הרשב"א דיבר על החמנה, והוא מדבר על התמנה. זה אותו דבר. למה? הוא נותן שתי סיבות. חדה, דהלוך שיבה עדות בדבר שגוף הדבר צריך לעדות, אלא בדבר שצריך עדות משום שקר. עדים מוכמנים, עדים מאחורי הגדר, זה רק עדות בדבר שגוף הדבר הוא משום שקר. אבל זה לא עדות בדבר שגוף הדבר צריך לעדות. כלומר, בלשון שלנו, עדים מוכמנים אינם כשרים לעדים לקיום הדבר, רק עדים לבירור הדבר. ועוד, סיבה שנייה, דמצי למימולי, לא שתקתי בשעת קידושין, אלא בשביל שלא היו שם עדים, וחשפו שלא הועילו מעשיך. ואבל יקמקד יש בלו עדים שאין חושם לקידושה. אז הסיבה השנייה זה הסיבה של הרשפה. היא יכולה להגיד, רק הסכמתי, כי חשבתי שזה לא רציני. כסבורה שלא, הועילו מעשיך. אבל מה הסיבה הראשונה? לא חשיב העדות בדבר שגוף הדבר צריך לעדות, אלא בדבר שצריך לעדות משום שקר. אז הראל אומר בדיוק, יפה מאוד. הוא אומר, יש דין, הדין הזה הוא לא לגמרי ברור לנו, זה רק כתוב. אין דבר שבערבה פחות משניים. צריכים עדים לקיום הדבר. המקדש, למד דבר דבר מממון, הפי שם עדים יוקם דבר, ומצא בערבה דבר. אז כל דבר שנקרא דבר, צריכים עדים לקיום הדבר. דיברנו, זה דין, זה רק כתוב. אומר הריטב"א, זה סוג אחר של עדות. עדים בדיני ממונות הם חיצוניים למעשה. אם אדם לבא כסף, הוא חייב. כדי שאני עדה, צריכים עדים. אבל הוא חייב גם בלעדיי. אז העדים שם הם באמת משקיפים. ושם גם יכול לגדר, הם משקיפים. הם יכולים להעיד על העובדות. אבל אם יש דין, צריכים עדים לקיום הדבר, פירוש הדבר הזה לקדש אישה, המעשה הוא לקדש בפני העדים. אז העדים הם חלק מהמעשה. הם לא מעידים על המעשה, הם גם לא מעידים. הם לא באים להעיד אחר כך, הם רק צריכים להיות שם. הנוכחות שלהם הוא חלק מן המעשה. כמו שצריכים טבעת, וצריכים קלה, וצריכים חתן, צריכים גם עדים. אז אומר הריטב"א, לא יודע איך הוא יודע את זה, הוא אומר, אם הם חלק מהמעשה, אז הם צריכים להיות שם. זה הלשון שהוא שמש פה לתכן. צריך שיהיו שם, ולא מותמנים. הוא לא אומר שהאישה צריכה לדעת שהם הם שם. זה בשביל הסיבה השנייה. או שבה צריך לדעת. הם פשוט צריכים להיות בולטים. כי הם חלק מן המעשה, אז הם צריכים להיות נוכחים. הם היו, הם נמצאים במקום של 100 קילומטר עם משקפת. אז הם לא פה. הם לא חלק מהתהליך. אז גם הגדר, אז למעשה יוצא, לא יודע מי יגדיר את זה ככה, שלא כתוב שצריך להיות תוך דל אדמות, כן? זה ודאי שלא. אז כן, זה כן תלוי בדעת של המשתתפים. כלומר, אני מודע שאתה פה, אז אתה חלק ממעשה שלי. הבעל עושה את הפעולה עם האישה, אז הבעל ואישה צריכים להיות מודעים לעדים, כי הם מכניסים את העדים לתוך העסק. זה כנראה תהיה הגדרה המעשית. אבל זה לא בגלל שצריכים דעת. אלא צריכים שהם יהיו מחוברים למעשה. מותמנים הם לא מחוברים למעשה. אז זה הרשפ"א לא כתב, זה חידושו של הריטב"א. שעדים לקיום הדבר, הם חלק מן המעשה. ולכן אפשר להעלות, והוא מעלה, את דרישה סף, מה זה חלק? מה שיעור בחלק? כדי להיות חלק אתה צריך להיות נוכח. כדי להיות נוכח, אז אתה צריך להיות גלוי וידוע. זה חידוש עצום. עם החידוש הזה, נבין את הדין האחר שבריטב"א, שהוא דבר שנוגע לכל חתונה, ופחות יותר נהוג היום, למרות שכשהייתי ילד זה לא היה נהוג, זה מתפשט דרך הישיבות. לא הייתי בחתונה לא ישיבתית הרבה זמן, יכול להיות שלא עושים את זה, אבל אני חושב שזה פחות או יותר הפך את היום הנורמה. הריטב"א כתב בתחילת דבריו, לא צריכים אתם מדי, פירש, הוודאי לא אפשר, זה בממון ודבעין אתם מדי, כדי שלא יהיה לו משעת, הייתי בך, או שלא להסביע את עצמו, את עצמי עשיתי. אבל בקידוש נדלק על המימה, כל אחד מהני, בקידוש נדלק על המימה, כל אחד מהני, מהני טעמים, להוביל את המידיים, וכן יחתם. ומי הוא? כל היכה שיש באותו מעמד קשרים ופסולים או קרובים, זה בכל חתונה. בכל חתונה, חוץ מהעדים הקשרים, יש את המוזמנים, חלקם פסולים, לדוגמה, הקרובים, או פסולים אחרים, צריך לייחד עדי הקידושים. עכשיו כתוב בגמרא שלא צריכים להגיד את המידי. אומר הריטב"א, כן צריכים להגיד את המידי, נגד הגמרא. אם יש שם פסולים, שזה כמעט תמיד. דאי לא, כיוון דאי כעד פסול ביניהם, עדות כולם בתהילה, עדות כולם בתהילה. כן, יש כלל, שאם יש שלושה עדים, ונמצא אחד פסול, אז כל העדות בתהילה. למה? כתוב, על פי שניים עדים יקום דבר, או על פי שלושה עדים יקום דבר. למה צריכים שלושה אם יש שניים? אלא להקי שניים לשלושה. מה שניים נמצא אחד כל בפסול עדותם בתהילה? אז נשאר רק אחד. אז אף שלושה נמצא אחד כל בפסול, למרות שנשארו שניים, הכל בטל. אז אומר הריטב"א, אתה הולך לחתונה, ושני עדים מעידים על הקידושין, אבל גם אנשים בקהל מעידים על הקידושין. אז נמצא אחד מהם, כל בפסול, כל העדות פסולה. איך מתקבלים על הבעיה הזאת? אומרים, ייחוד עדי קידושין. אין בטח הייתם בחתונות, שהמשרד הקידושין אומר לחתן, תייחד את שני עדים אלו. אורי הרב זצר, היה אומר את זה בצורה מאוד קיצונית, תייחד את שני עדים אלו, להוציא כל מישהו אחר. נגיד במפורש, אני פוסל כל אדם אחר, רק שניים עדים ולא אף אחד אחר. מוסיף הריטב"א, שזה נכון, ואף על גב, דאמרי למחזי עתינה. זה גמרא במכות, דכי אמרין, את במכות, דאמרי נלו למחזי עתינה, נלו לסודי עתינה, ואמר למחזי עתינה, תתקיים עדות בשער. אם יש שלושה עדים, אחד מהם פסול, או שואלים את העד, אתה התכוונת להעיד, או רק היית שם? למחזי עתינן, באת לראות, או באת להעיד? ואם הוא אומר למחזי עתינן, אז הוא לא מצורף, אז הוא לא פוסל את כולם. אז גם כאן, נשאל אותם, ואנשים באמת יגידו, באנו לחתונה, לא באנו להעיד. הם בטח לא באו להעיד. אין צורך להעיד. הם באו לסמוך. הוא אומר, לא, כאן זה לא משנה. כאן זה לא יעזור. הדין הזה שמחלקים בין למחזי עתינון או לעשות עתינון, היינו בדיני מומנות ובדיני נפשות, שאין העדות מתקיימת עד שבין לבית הדין, ושעת ראייה לא חשיב העדות. שמה, מתי יש עדות? מתי שאתה מעיד בבית הדין. אבל הלכה בקידושין, אין העדות באה לאמת הדבר בלבד, אלא אפילו ידינן דאחי קושת דמילתא, שקיצ'ה, אין המקודשת בלא עדות. כלומר, זה עדים לקיום הדבר. ואין לקידושין קיום בלא עדות, וכזה אתה כתובו. וכיוון דכן, שעת מייסה הוא שעת עדותן. וכיוון דאיקה צירוף פסולי עדות עמהן, עדות כולן בתלה. דום ידבעלו כשיש צירוף פסולי עדות, כשבין להעיד בבית הדין שעדות כולן בתלה. כמו שאם היו באים להעיד בעלמה, להעיד בבית הדין, לדבר. אם באים לדבר, אז הם פוסלים, כי זה שעת העדות, אז בקידושין שעת העדות זה הראייה, ולא ההגדה. בכל עדות יש ראייה והגדה. אומר הריטב"א, בעדות לבירור הדבר, השעת העדות זה הגדה. בעדות לקיום הדבר, אין גם הגדה. לא, אחר כך לא הולכים לבית הדין. העדים הם כדי לקיים את הדבר עצמו, אז השעת העדות הוא שעת המעשה. ולכן, אז מה? לכן, גם אם יגידו, באנו רק לראות, זה הוא לא כותב מפורש, אבל צריכים להוסיף, גם יגידו, באנו רק לראות, לראות זה כל התפקיד שלהם, זה התפקיד של העדות. בעדים של בירור הדבר, התפקיד הוא לדבר על בסיס מה שראית. בעדים לקיום הדבר, התוכן של להיות עד זה לראות. עדים בקידוש, מה הם עושים? הם לא מדברים, הם רואים. עדים של רצח, עדים של דיני ממנות, הם מעידים, הם מגידים. את מה שהם ראו. עדים לקיום הדבר רק רואים. לכן אומר הריטב"א, קצת חסם לספר כאן, אומר, גם אם יגידו למחזי עתינן, מחזייתינון, באנו לראות, אז הם באו לראות, לראות, זה לעיד, זה תוכן העידית, אז הם מצורפים לעידות, וזה יפסול את הכל. לכן הוא אומר, כל חתונה היא פסולה. אם לא, מייחדים עידים. העידים שמייחדים עידים, אז רק העידים המיוחדים, הם הקט, וכל השאר לא מצטרפים. אם זה מובן, יש לי שאלה. אם זה נכון מה שריטב"א אומר, שכל אחד בחתונה מצטרף כתוכן עדות של קידושין, כשקיים הדבר, זה לראות, אז איך אתם עדיין מועיל? איך החתן מבטל את זה? מה, הוא פוסל אותם? אין כוח לאדם לפסול עדים. רעיון נפנה, אני הולך להרוג מישהו, יש שם שני עדים, אז אני אומר, אתם לא עדיין. אז הם לא יכולים להעיד. ברור שלא. מה הכוח? איך אדם יכול לפסול עדים? הוא לא יכול. אז מה זה אומר? מה זה ייחוד עדים פה? כולם עדים. הוא הסביר יפה. שכיוון שכל העדות שקיום הדבר זה להיות נוכח, להיות קהל, להיות משקיף, להיות רואה, אז כולם מצורפים. אז אם כולם מצורפים, אז איך הוא יכול לשנות את זה ולהגיד, לא, רק שניים עדו ואתם לא. את זה הוא לא מסביר, הוא אומר, יש כאן בעיה, ולכן צריכים ייחוד עדים. איך ייחוד עדים מועיל? מתי שמענו שאפשר למנוע מאדם להיות עד? הרי מה אתה אומר? הדוגמה של הרב הוא בעדות לבירור הדבר. בדיוק. אז אוקיי, דו, אז מה? אז אתה מסכים איתי. כמובן, בעדות לבירור הדבר, אתה לא יכול להגיד למישהו, אתה לא עד. אז למה בעדים לקיום הדבר אתה כן יכול? אז היא הנותנת. זה הריטב"א לשיטתו. מה זה עדים לקיום הדבר? מה שראינו בחלק שכבר קראנו, החלק השני של הריטב"א. מה זה עדים לקיום הדבר? הם חלק מן המעשה. ולא רק זה. מה שהנחתי הוא גם נכון. ההגדרה המסית של להיות חלק או לא חלק, עדים מוכמנים הם לא חלק, עדים גלויים הם כן חלק, זה דעת המשתתפים, אני בטוח. זה לא קשר האינטרמדיאט, זה לא דלת אמות, זה לא מרחק. התודעה של החתן וכלה, זה מה שמכניס את העדים להיות חלק מהמעשה. כי המעשה שייך להם, המעשה לא, אתה לא יכול להתנדב להיות חלק מהמעשה. אז התודעה שלהם זה מה שמכניס. לכן, אומר ריטב"א, אז התודעה שלהם יכול להוציא. אני, בעדים לקיום הדבר, יש גם מושג של בעל המייסה. החתן הוא בעל המייסה. אז הוא מצרף והוא מוציא. בעדים לבירור הדבר, אתה לא בעל המייסה, יש מייסה. מעניין אותי אם זה נעשה או לא נעשה. אבל לא אתה תחליט אם אני יכול להעיד אם זה נעשה או לא נעשה. המלאכים יכולים להעיד. שמיים וארץ יעידו, הם רק פסולים לעידות, אבל העובדות מעידות על עצמם. אם אתה רק מעוניין בעובדות, אז כל מי שקשר להעיד, מעיד. אם אנחנו לא מעוניינים בעובדות, אלא מעוניינים בהגדרת המעשה, אז כנראה שיש מלך, יש בעל המעשה. את זה ראינו, ולמה? כי עדים לקיום הדבר הם חלק מן המעשה. אז כמו שהחתן מחליט לקדש, הוא גם מחליט שאתם עדים. ובשבילנו מה שחשוב, הוא מחליט שאתם לא עדים. העדים הפסולים הם לא העדים. הראל כתב כי הם נציגים שלו. אני אפילו לא מבין את המילים. מה זה נציגים? אתה לא מתכוון להגיד שהם שלוחים, כי שלוח של אדם, כן? כי אז רב שילה יפסול את כל העדים שבעולם, בגלל שהוא חושב שאין שלך מעשה. מה זה נציגים? הם בסדר, הם חלק מהטקס. הם חלק, הם עוזרים לו לקדש. לא נציגים, הם, יש להם תפקיד. למעשה, התחתנת, אז אתה בחרת אתה בחרת בעדים, לא מישהו אחר. אתה בחרת מי יהיה מסעד הקידושן? החתן מחליט מי עושה בה. אוקיי, אז הוא יכול להחליט שהם עדים או לא עדים. לא יודע מה כל הדבר הזה. הריטב"א המציא את הכל פה. הוא המציא את הפסול. אתה מבין? הרשב"א לא מאמין בפסול הזה. אף אחד לא מאמין בפסול הזה.
הרעה המציא את הפסול הזה. הרעה? או שזה הרתפה? זה הרתפה, לא הרעה.
כן, הוא כתב בסוף. אכן הורה רבינו נרו הלכה למעשה. אבל אין זה דת המפרשים, זה ברור להחמיר. כל החומרה הזאת, שהפסולים מצטרפים, זה המצאה של הרעה, והפתרון זה המצאה של הרעה. חייבים פתרון, כמובן. אז ברור שהוא צודק, כי אחרת מה הפתרון? אבל מספרה זה לא פשוט. אבל אני חושב שזה לשיטתם. הם סוברים שהגדרת עדים לקיום הדבר, זו שהעדים הם לא משקיפים על המעשה, הם חלק מהמעשה. אם אומרים את זה, זאת הסיבה שהוא כתב, שהם צריכים להיות גלויים ולא מוכמנים. אז אם זה ככה, זה סביר, לא הייתי אומר הכרחי, אבל זה סביר שהחתן, אולי החתן והכלה, החתן, יכולים לפסול אותם, לפסול מישהו ולהכשיר ולהכניס ולהוציא מי יהיה לו את התפקיד הזה. כי הוא מגדיר מה המעשה שאני הולך לעשות. זה כנראה הספרה הזאת. בגלל הראוי להחמיר, השולחן ערוך לא מביא את זה. ואני יכול להעיד, אני הייתי בהרבה חתונות לפני שנים, לא היה דבר כזה, לא עשו את זה. זה חומר חדשה, כלומר זה חומר של ימיו, אבל היום זה נוהג, זה משהו, זה התחדשות, החמרה חדשה, שהמסדר קידושים מבקש מהחתן לייחד עדים, כמו שהריטב"א המליץ, ראוי להחמיר, הרעה הלכה למעשה, והריטב"א אומר, ראוי להחמיר. סידה כותבת, אם כן, מדוע לא צריך להגיד את המידע במקרה המיוחד שבו אין פסולים בקהל? לא צריך. בסדר, הגזמתי. את צודקת, אבל הגזמתי, כן. התפקיד ואתם מידע הוא בעיקרון, זה כדי לפסול את האחרים. הריטב"א כותב בקטע השני שצריכים דעת. אם אני רואה אותו, ואני מקדש, אז הוא עד. לא צריכים להמציא אותו. הוא יכול להתנדף, בתנאי שאני רואה אותו. אבל אני יכול לפסול. זה מה שהוא אמר. זה לא בלתי הגיוני. את אומרת, אם כבר, אולי צריכים דווקא למנות. אחרת, מי נותן לך את הזכות להתנדב, להיכנס לתוך המעשה שלי? שמעתי, אף אחד לא אומר את זה, זה גם אי אפשר להגיד, כי כלומר, המלא מקרים, אדם פוגש אישה ואומר, ומקדש אותה, ואף אחד לא כתוב שאומרים, הרי אתם מדי. אז במקרים שבה הגמרא, הם לא הזמינו את הקרובים לבוא לקידושין. זה לא כל כך מדסתי, כי קידושין היה די ניסויים זה בציבור. קידושין בגמרא זה לא עושים שם טקס. זה לא במקלות, אין צורך במניין. וזה היה די אזרחי כזה, זה קניין סך הכל. כמו שאני קונה פרה, אז אני קונה אישה. ניסויים, זה כבר הטרח הגדול. אז יכול להיות שאפילו לא הזכירו את זה אי פעם. הרי לניסוח של הרב היה יותר טוב. הם חלק מהמעשה מתוקף דעתו. כן, אבל מתוקף מודע, שורה תחתונה, מתוקף המודעות שלו. לא מתוקף דעתו שהוא רוצה בהם. אולי נניח שהוא רוצה בהם. אבל הלכה למעשה צריכים שהוא יהיה מודע להם. אוקיי? אדם פגש אישה בשוק, יש מקרים כאלה בגמרא, אדם פגש אישה בשוק, נתן לטובת, אמר להתקודש אותי. אז הנוכחים שם הם העידים. אז הוא ודאי לא ממנה אותם. טוב, בטח, כן, אתה צודק, הוא רוצה שהם יהיו עדים. למעשה זה אומר מודעות, כי זה מה שהוא אומר אחר כך, שלהפוקי מהחמנה, שלא היה ידוע שמדבר עליה, לא ידוע לא, או לא או לא או לא, צריכים שזה יהיה מדעת שניהם. אם הוא יכול לפסול אז לא מספיק המודעות, צריך דעת. תראה, מסברה, כלומר, לא מסברה, בעיקרון אתה צודק, אבל לא בהכרח הלך למעשה. זה, יש הרבה מקרים שבו אני אומר, סתם זה ככה, סתם לשמה, ורק שלא לשמה פוסל. אז למרות שלא היה דעת, מה זה סתם? לא היה דעת מפורשת, אבל אסור שיש שלא לשמה. הוא יותר קל לקלקל מאשר, זה קל מאוד לקלקל. אז אני אומר, הלכה למייס, אני לא מופתע, זה, אני כן אגיד שאותו דבר, אם הוא יודע שזה שם, הוא רוצה לקדש, אז זה אומר שהוא רוצה שהם יראו. נגיד שהוא אמרס, לא, מה יקרה, אדם מקדש אישה, הוא לא יודע שצריכים שני עדים. לא למד. יש שם עדים, אבל הוא לא במיוחד רוצה שהם יעידו. הוא לא בורח. הוא לא חושב שהוא יכול לקדש אישה, אז אתה חושב להגיד שהיא לא מקודשת. מעולם, אני בטוח לך מה זה לא נכון, מעולם לא היה דין כזה. הוא יודע שהם שם, אז הוא יודע שהם חלק מהטקס. כמו שהקיר הוא חלק מהטקס, כמו שהרצפה מתחתה הוא חלק מהטקס, אז גם הם חלק מהטקס. בעיקרון אני חושב שאתה צודק בעיקרון, אבל בעיקרון זה לא מספיק. הלך למה יש מסלם זה לא נכון. טוב, אז כן, אז בין הרצפה לבין הרצפה לבין הרשפה אמרנו שני דינים. אחד זה שעדים מוכמנים לא מועיל בכלל, זה מוסכם על שניהם. הרצפה אמר יותר מזה, שאיפה שיש פסולים, אז גם עדים גלויים לא מועילים, צריכים עדים מיוחדים כדי להוציא את הפסולים מהתמונה. ולמדנו משהו על ההבדל בין עדים לבירור הדבר ועדים לקיום הדבר. נגמור עם הפסק הלכה, פוסקים ששליח נעשה עד. יופי. הגמרא בהמשך, לא נקרא, צריך כבר בהמשך אמר, אבל צריכים מאוד להיזהר שלא יהיה נגיעה. מה זה אומר? הגמרא אומר, בדיני מומנות, כל שליח בדיני מומנות הוא נוגע. אני שלחתי, המקרה הוא ששלחתי שליח להחזיר הלוואה. אז הוא נוגע. כי אם הוא לא נתן את הכסף למלווה, אז הוא חייב להחזיר לי. אז יש לו נגיעה, כי הוא יגיד שהוא נתן את זה למלווה, כדי שהוא לא יצטרך להוציא את זה מהכיס. אז בדיני מומנות, אין שליח נעשה עד, בגלל שיש את הנגיעה. ואז הגמרא מסבירה, שאם המלווה חייב בעדים, אין לו צורך לפעול בעדים, אז הוא אין לו נגיעה כפי יכול, הוא נאמן, כך הגמרא אומרת, אבל אם יש שפועה, אז הוא כן נוגע בדבר. בסדר, אם יש נגיעה, יש נגיעה. אז הרשב"א כותב במקור מספר 6, הלכת השליח נעשה עד, והלכך, שלח לה קידושי בפני שניים, הנה משלוח והנה מידיו. כתוב בגמרא ככה. ודווקא, כותב הרשב"א, שקידשה בשטר, שאין בו שווה פרוטה. ואין כאן נגיעת עדות. אם הוא קידש אותה בכסף, אז יש אותו בעיה בקידוש עם מה שיש בדיני מאמנות. כי יש שם את הפרוטה. ואם הוא לא, אם הוא לא קיים את השליחות, אם הוא לא נתן את הפרוטה לאישה, הוא צריך להחזיר את הפרוטה לבעל. אז הוא משקר. אולי הוא משקר, יש לו נגיעה, יש לו אינטרס להגיד שנתתי, כדי שלא נבקש ממנו להחזיר, להוציא מהכיס את הפרוטה. אז איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, בסדר, בשטר. השטר שאין בשטר שווה פרוטה. כן, כי זה גם כסף. ואפילו לבט את התיקון רבי נחמן שבוע תסת, די נשבעין הפרק משווה פרוטה. אז השבועה כאן לא יקלקל. כי אם זה לא שווה פרוטה, אז אין שבועה. ואפילו מיד רבנן, אבל כי שבכסף, אינם היא בשטר שיש בו שווה פרוטה, ומקחה שלו, והיא טוענת שהיא לא קיבלה, אינם נאמנים, דהבו לו נוגעים בעדותן. השליח ועוד אחד יגידו שנתנו את הכסף לאישה, והיא אומרת שלא, אז הם לא נאמנים, כי הוא לא נאמן. כי אם הוא לא נתן, הוא צריך להחזיר. הגיוני מאוד מה שהרשב"א אומר. הבעיה היא שהרמב"ם פסק, אני נקרא את החלק השני ברשב"א, במצע שם עוד דקה אם יש מן, אבל הרמב"ם פסק סתם, כך גם בריף, כך גם בהג. שליח נעשה לפי חמאס השניים שלוחים לקדש לו אישה, והרחוב וקידשו אותה, הנה שלוחה והנה מעידה, והנה צריך לקדש לו לפני שתיים אחרים, סתם קידוש, זה בכסף. אז הרמב"ם לא עשה את החילוק של הרשב"א. אבל למה לא? הלא אם בדינים מומנות, אין שטח נעשה, כי הוא נוגע, אז כל קידוש הזה גם דינים מומנות. אז יש כמה תשובות בדבר, אני פשוט רושם אותן. אבל אני לא זוכר מי אומר את מה, זה נמצא באחרונים. תירוץ ראשון, שהוא המשך למה שאמרנו לפני דקה. מה? סילה. רב טען שבגלל שהוא בא למעשה, אז הוא קובע את, את העדים. אבל אם סבן המחי גדר אומר מורי זה לא יעבוד למרות שהוא עיד אותם, אז אולי חייבים להגיד שגם לה יש חלק בעניין הזה. כן, 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 אני מסכים שאני חיברתי בין שני הדברים ברתווה, החלק השני זה דווקא עליה, כי זה אומר הוא החמין עדים, היא לא מקודשת כי היא לא ידעה אותם, לכן הם לא, הם לא שם. אז יש לה חלק, כן, יכול להיות, יכול להיות. אני מסכים. קודם כל, מה השאלה, איך אנחנו פותרים את בעיית הרמב״ם? תשובה ראשונה, מאוד מוצויה באחרונים, אין פסול נוגע בעדות בעדי קיום. אין הכי נמי. אם שני עדים יגידו שהוא קידש את האישה, הם לא נאמנים לבירור. כלומר, עד ושליח יגידו שהם קידשו, אז אם יש לו נגיעה, אז הוא לא נאמן. הוא לא נאמן. אם היא מכחישה, אז לא נוכל לאסור אותה. אבל אם היא לא מכחישה, זה אמת. השאלה אם יש כאן עדים לקיום הדבר, באין פסול נוגע בקיום הדבר. מה הסברה? הסברה היא פשוטה. מה הסברה? כי למה נוגע בדבר פסול? משום חשש שקר. אז זה לא פסול הגוף, זה לא שהוא לא עד, הוא עד פסול. הוא עד שלא מאמינים לו. עדים לקיום הדבר, לא צריכים להאמין להם, הם לא מדברים. אף אחד לא מקשיב להם כדי להאמין להם. התפקיד שלהם זה לא לשכנע אותנו, לא לברר, הם לא עדים לבירור. התפקיד שלהם זה לא לברר, התפקיד שלהם זה פשוט להיות שם. והתורה אומרת, צריכים עדים כשרים. הם צריכים רק לראות. אז לכן, אין פסול שנוגע בדבר. יש פסול קרובה, יש פסול רשעות, אבל אין פסול נוגע בדבר. כדי להגיד את זה, רק צריכים להגיד עוד משפט אחד. יש סברה מאוד מאוד מושכת, מאוד מפתה, להגיד שעדים לקיום הדבר, זה לא מושג אחר לחלוטין. הם נקיים עדים, הם לא נקיים נציבים. כן? עדים לקיום הדבר זה שדבר שבערווה צריך את היכולת להתברר אם יהיה צורך. כלומר, אם אתה מקדש אישה, אתה צריך שני עדים. מה התפקיד שלהם? רק לראות. אבל מה ההגדרה שלהם? הם עדי הגדה פוטנציאליים. אם אומרים ככה, אז הלך הספרה שרק אמרתי. כי למעשה הם לא יוכלו להעיד, כי הם יהיו נוגעים בדבר. אבל לכן הם גם לא יכולים לקיים. צריכים להגיד, לא, עדים לקיום הדבר הם לא עדי בירור בכוח, הם עדים לקיום הדבר. זה דין שהם צריכים להיות שם. אוקיי, ואז אפשר להגיד את התירוץ, את התירוץ הזה. תירוץ שני, שזה רב שמעון שקופ אומר פה, בקידושין, אם אין אני טועה, אומר ככה, תראה, העדים לקיום הדבר, עוד פעם, הם לא יבואו אחר כך, אנחנו לא מחכים להם לבוא אחר כך, אבל אני מסכים, הם צריכים להיות עדים שראויים להעיד. עכשיו, מתי הם צריכים להיות כשרים? עכשיו. אם היה עד קשה שראה קידושין, וחמש דקות אחרי הקידושין הוא נפסל. הוא התחתן עם אחותו של החתן. אז הקידושין הראשונים עדיין קשרים. עכשיו הוא לא יכול להעיד, אבל אז בשעת קידושין הוא היה יכול גם להעיד. אז רב שמעון אומר ככה, תראה, בשעת קידושין זה באמת קרה. כלומר, מדובר שהוא באמת קידש אותה, השליח והעד, השליח באמת נתן לה את הכסף. אז באותו רגע, הם גם יכולים להעיד, כי זה עובדה. מבינים? זה לא, רק מתי שאנחנו, אם אנחנו לא יודעים אם כן או לא, ואז אתה יכול לשקר כדי להביא לך את הכסף. אבל כאן, באותו רגע בדיוק, זה מה שזה לא מסיר, בטן אף פעם לא צריכים אותם לבוא, רק צריכים ראוי לבוא. אז באותו רגע הם ראויים לבוא, כי המציאות האמיתית לא עומדת להכחשה. האישה לא מכחישה באותו רגע. אם האישה תגיד באותו רגע, אני לא רוצה להתקדש, אז היא לא מקודשת באמת. היא כן קיבלה את הכסף, היא לא הכחישה. אם מחר היא תכחיש, אז אנחנו בתור בטן לא יודעים ולא יכולים לסמוך עליהם. אבל באותו רגע, כן אפשר לסמוך עליהם. למה? כי אין מה לסמוך. באותו רגע, האישה לא מכחישה. באותו רגע, העובדה היא גמורה. בלתי ניתנת לערעור בפנינו. ולכן, זה נכון שתיאורטית, עדים לקיום הדבר, עדים שראויים להעיד, זאת דרישת התורה, אבל למעשה, כיוון שכאן הנגיעה, היא לא נגיעה, נגיעה אחרת כן יפסול, אבל הנגיעה הזאת, נגיעה של הכסף, אם הם לא נתנו כי האישה מכחישה, אז זה לא שייך באותו רגע. בעוד שתי שניות, הם יהיו פסולים. באותו רגע, הם קשרים. גרסה אחרת של אותו תירוץ נמצא במאירי. המאירי אומר שתראה, עובדתית, הם יכולים להכשיר את עצמם. נניח שהם יתנדבו. אתה לא מאמין לי? הנה, קח את הכסף, קח את הפרוטה. הם יתנדבו להוציא פרוטה מכיסם ולתת אצל החתן. זה נטרל את הנגיעה. אבל סתם, הם לא יעשו את זה, אבל הם יכולים לעשות את זה. אז עוד פעם, מה ההגדרה של הידים לקיום הדבר? ראויים לברר. הם ראויים לברר. כדי שיהיו ראויים לברר, הם צריכים לא רק לבוא לבית הדין, לשים כובע, להישבע, להגיד את האמת ולהעיד. הם גם צריכים להוציא פרוטה ולתת לזה דבר. אבל הם ראויים, פוטנציה יש פה. ולכן, הם באותו רגע, הם קשרים. זה פוטנציה תיאורטית. אבל סתם זה לא יקרה. אבל לא משנה, אני לא באמת צריך שהם יבואו, אני צריך שהם יהיו ראויים לבוא. אז עדים לקיום הדבר, הם ראויים לבוא ולהעיד, ואין להם נגיעה, כי הם יכולים טכנית לסלק את הנגיעה בצורה זאת או אחרת, היינו להוציא את הכסף מכיסם. טוב, נסיים רק בחלק האחרון של הרשב"א, זה הרשב"א שאין לי הסבר לו. כמו אין לי הסבר לירושלמי, שהרשב"א רוצה לשאול להסביר. אומר הרשב"א, ירושלמי, אמר רב בון בן רבי חייא, נראה לדברים שבקידשא בשטר, אבל אם קידשא בכסף, נעשה כנוגע בעדותו. זה היה בסיס למה שהרשב"א. הרשב"א מצא ירושלמי שאומר כמותו. נגד הריף, נגד הרמב"ם. אבל רב יוסי חלק, אמר רב יוסי, מכיוון שמנתו תורה, אפילו כשקידשא בכסף, אין כנוגע בעדותו. אז ירושלמי, יש שתי דעות. דעה של רב בון, רב אבון, הוא כמו הרשב"א, הרשב"א אומר, אני ודאי צודק, ורבי יוסי חלק. אז הרשב"א עכשיו רוצה להסביר את הרבי יוסי, אבל הוא לא יכול, כי הוא באמת, זה פשוט לא, שיש כאן נגיעה. קידשא בכסף יש נגיעה. אז איך זה יכול להיות שרבי יוסי הכשיר? טוב, אז אנחנו כבר תרצנו, כן? כי תרצנו את הרמב"ם, אני יכול לתרץ גם את רבי יוסי לפי זה. כותב הרשב"א, המילה הבאה זה וטעם. אני לא תיקנתי את הפרויקט השוט, אבל זה תת. וטעם דברי רבי יוסי לא הבנתי. ושמה להצריך גט כאמה. היא לא באמת מקודשת, מקודשת, היא מקודשת להצריך גט. מה הכוונה? היא מקודשת דיורייתא. כיוון שהיא מקודשת דבר תורה, אף או פי שהוא נוגע בדיוטו מן התקנה. אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, הפחותה של השליח הוא לא באמת נגיעה, כי הוא מרדת חבר בעדים, אין לו צורך לפעול בעדים. הוא יכול להגיד, החזרתי כבר. זה הגמרא אומרת. מה מונע את זה? תקנת שפועת הסת. זה אומר שברמת הדיורייתא אין כאן נגיעה. כי הוא לא יפסיד כסף. גם אם הוא לא קידש, הוא לא צריך להחזיר את הכסף, הוא יכול לשקר ולהגיד, החזרתי. אבל מדרבנן תקנו שבועת עשת. ולכן הוא נוגע בדבר כי הוא לא רוצה להישבע. אז אומר הרשב"א, כנראה זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תראה, אז מדיורייתא, מדיורייתא, היא כן מקודשת. כי מדיורייתא אין לו נגיעה. רק מדרבנן יש לו נגיעה. לכן מדיורייתא מקודשת, מדרבנן היא לא מקודשת, אז אומר שהיא מקודשת, כלומר, להצריך הגט היא מקודשת, לחומר היא בדי מקודשת. לכולה לא. וצריך עיון, כותב הרשב"א. ודאי שזה צריך עיון. זה תירוץ לא מובן לחלוטין. למה? מה זה אומר שיש נגיעה מדרבנן ואין נגיעה מדיורייתא? נגיעה זה מציאות, זה לא דין. כל דבר זה נגיעה. אחרי שרבנן, בתקופה לפני התקנה לא הייתה נגיעה. אבל אחרי, באותו יום, שרבנן תקנו שבועת עשת, עכשיו יש נגיעה מדיורייתא. נגיעה זה פסיכולוגיה. הבן אדם הזה, החכמים יכריחו אותו להישבע, זאת סיבה דאורייתא לשקר. גם אם המלך, אם הרודן, אם פוטין יגזור, שכל מי שמעיד בקידושין, צריך לשלם 2 שקלים לאוצר. זה תקנת המלך. אבל זה נגיעה מדיורייתא. כי נגיעה זה פסיכולוגיה, זה מציאות. אין דבר כזה נגיעה מדיורייתא מנגיעת דרבנן. התקנה דרבנן זו המציאות, אבל זה מציאות. זה מציאות אמיתית, זה לא מציאות דרבנן. זה מציאות אמיתית, תקנה דרבנן. זה מציאות דיורייתא. אז תקנה דרבנן יצר סיבה לשקר. אז זה לא נכון שעדיין מדיורייתא מקודשת. היום היא לא מקודשת בכלל, בגלל שהוא לא נאמן. אם הוא לא נאמן, אז הוא לא עד, לא עד. אז אין קידושין. אולי זה התכוונה של השבא כתב, בצרח עין, אבל זה צרח עין באמת רב מאוד, זה לא, הוא לא, הוא לא תרץ בכלל. מה שאומר, להצריך הגט, כיוון שמקודשת דבר תורה, היא לא מקודשת דבר תורה, היא הייתה מקודשת לפי המציאות שהתורה הניחה. אבל אז בא מישהו ושינה את המציאות. ויש לו כוח לעשות את זה. אז במציאות החדשה, גם הקדוש ברוך הוא חושב שהיא לא מקודשת. שמעתי את זה פעם לפני שנים, היו לי תירוצים, אבל טוב, אני אשאיר את זה לכם. זה תירוצים דחוקים, ולכאורה, התירוץ הנכון לשאלת הרשב"א זה מה שאנחנו אומרים ברמב"ם. אין פסול נוגע בדבר, בעדים לקיום הדבר, רק לבירור, או שאין פסול של נוגע בדבר, כשמדובר בדבר שתלוי בהכחשת האישה, כי באותו רגע, בזמן הקידושין, אין לו נגיעה, כי אף אחד באותו רגע לא אומר ולא מסוגל להגיד שהוא לא נתן. כי הוא נתן. רק אחר כך, כשיש ספק אם נתן או לא נתן, אז יש לו נגיעה, ואז אחר כך לא מעניין אותו, מעניין אותו רק שהוא יהיה כשר ברגע הקידוש. והרשב"א חולק, הרשב"א אומר שיש כאן פסול, ולכן למעשה בקידוש הכסף, זה הקידוש היחידי שאנחנו עושים היום, אז שליח לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אין כך מוסק נגד פשטות הגמרא. והגענו לסוף הסוגיה הנחמדה הזאת, זאת אומרת סוגיה יפה. ולמרות שהסוגיה נראית היא פשוטה, אבל אנחנו באמת ביררנו דברים מאוד, מאוד יסודיים, וזה אפילו בלידנגר הבא, יש עוד נושא אחד כאן, נושא של התוספות, לגבי אם שבועה מצטרפת לעדות, זה נושא אחר. בסוגיה הזאת יש כמה דברים מאוד חשובים, גם לגבי שליחות, גם לגבי עדים לקיום הדבר בבירור הדבר, שעשינו את החילוק שעשינו, גם בריטווה, וגם עכשיו ברמב"ם. וגמרנו את הסוגיה, ובאמת סלם גמרנו נושא שליחות עכשיו, ואנחנו חוזרים לקידושין. חוזרים לקידושין. סוגיה הבאה, ממש לקידושין, על יחסי אבא ונערה, בקבלת קידושיה וגיטה, כן? אבא יכול לקדש את ביתו, גם ביתו נערה, את ביתי נתתי לאיש הזה, למדנו את זה בדף ג', וכאן יש מחלוקת ריש לקיש ורב יוחנן על היחסים ביניהם, כן? האם שניהם יכולים, גם היא יכולה, אבל היא גדולה, היא נערה, היא לא קטנה, גם היא יכולה לקדש את עצמה וגם הוא, אותו דבר בגירושין, גם היא יכולה לקבל את הגט, וגם הוא. אז זה סוגיה קצרה, סוגיה ארוכה, אנחנו, אבל העיקר זה החלק הראשון. דף מ"ג ב', האיש מקדש את ביתו, מחלוקת ריש לקיש ורב יוחנן, ו... צריכים ללמוד עד לנ"ד עמוד א', לשורה... בעל כוחה, גירושין דבעל כוחה, בין היא בין אביה. לא ממשיכה עם שאלה, אפשר לעצור שם, ושאר הגמרא עד לסוף הנקודת הרב, סוף העמוד, זה חלק מהסוגיה. ראיות לכאן ולכאן, צריכים ללמוד את זה, אבל הנושא שנדבר עליו זה באמת עד השם, אנחנו נדבר על המחלוקת של ריש לקיש ורב יוחנן, ונגדיר מה המחלוקת. יש שאלות על הנושאים של היום? מנחם, אתה הגעת, לא, אפילו לא שמתי לב שהצטרפת. הרי הם קלקלו לך את החברותה. בטח הרי לא חשת, אני לא שמתי לב שהוא שם, אפילו לא ראיתי, לא ראיתי מתי שצידה נכנסה גם, אבל נכון, אני כבר התייחסתי, המשכתי להתייחס ישירות. יש כאן שורה שלא קראתי, צידה, האם... צידה שואלת, האם הדעה של רב בגמרא שלנו מתייחסת רק לקידושין או באופן כללי? הגמרא... מה, שרב אומר ששליח נעשה עד? לא יודע מה הוא אמר, משהו שהוא כן אמר צריך להדיע, זה הלשון, אבל הגמרא בהמשך, בשורה האחרונה של העמוד, אז רבא בשם, מי זה היה? רבא בשם רב נחמן, רבא בשם רב הונא, אמר, וכן בקידושין, וכן בגיטין, וכן בדינים ממון. אז כן, זה לא מסבירה שיהיו הבא מינות לחלק, אבל המסקנה היא שזה בכל דבר. זה מאמר של רבא בשם רב נחמן. האמת שהלשון, אני מניח שגם רב סבר ככה, אבל כי זה איתמר, זה לא... הגמרא נמקה את זה בנושא קידושין, אבל משהו זה הכללי. כל כך, אין דעה שמחלקת. אין דעה שמחלקת. טוב, אז גמרנו. לילה טוב, אני מקווה שכולם יגיעו בשבוע הבא. שבוע הבא, זה לא פורים, כן, אחרי פורים. פורים שמח, צום קל ופורים שמח, וגשמים בעיתם, נשמע בשורות טובות.